השיא של ההיעלמות זה מצרים. כשהקדוש ברוך הוא נותן למצרים את האפשרות לחיות, ונותן למצרים את האפשרות להתקיים, ונותן למצרים את האפשרות להתעצם ולהתעצם ולהתעצם ולהתעצם, ולהסתיר אותו הסתרה אחרי הסתרה אחרי הסתרה עד ממתת שערי טומאה. אתה מתחיל להבין מהי ההתמודדות עם מצרים. הסיסמה של מצרים לא הייתה אפס זולתו. הסיסמה של מצרים הייתה אני ואפסי עוד. אתם יודעים מה הפסוק הבא בהלל הגדול? הודו להשם כי טוב כי לעולם חסדו. הפסוק הבא הוא נורא. הודו לאלוהי האלוהים. ריבונו של עולם, על כל התארים אנחנו מוכנים. אם על זה היה אפשר לוותר, היינו הולכים בקלות. זה הייחוס? שאתה האלוה של מי? של המרקוליס? של הפאור? של פרעה? אתם יודעים מה זה אלוהים אחרים באמת בעומק? זה כוח שמקבל מהאחוריים, שמקבל מהצד השלילי, שמקבל מהסיטרה אחרה, את הכוח שהקדוש ברוך הוא נותן לו. והוא משתמש בו, ומשתמש בו, ומשתמש בו, והאלוה הנעלם כאילו שותק. והוא נותן לזה להתרחש. הוא אלוהי האלוהים. על זה אני צריך להגיד תודה? כן. כי בשיטת ההיעלמות חסדו. זה דבר מופלא. הוא אדוני האדונים, אבל האדון הזה הרי הוא זה שמפריע לך להתגלות בעולם. כי לעולם חסדו. איך אתה יכול בכלל להשוות? בפסוק אחד אתה אומר, נותן לחם לכל בשר. זה נפלא. בפסוק אחד אתה אומר, הודו לאלוהי האלוהים? זה אותו כי לעולם חסדו? סיפר לי בסוגריים של חיוך של שנייה, מפה נמשיך, כי זה דברים יסודיים מאוד. סיפר לי פעם יהודי גדול, 120 שנה, מוישה ברין, למי שמכיר את הירושלמים, שהגיע מכפר, מעיירה קטנה בפולין, לא רחוק מקרקוב. סיפר לי שאמו הייתה עושה כל ערב שבת, 24 חלות, בולקלח. 24 חלות. שאלו אותה תמיד, למה 24 חלות? זה יפה. אז היא אמרה, זה בגלל הפרק, כי לעולם חסדו, 24 פעם. אז מישהו אמר לה, זה יפה מאוד, אבל מופיע שם 26. אז היא אמרה, כן, אתה חושב שלסיחון מלך האמורי ולאוג מלך הבשן אני גם אעשה? יש גבול. כולם יקבלו, אבל סיחון ואוג שישארו כאן. זה וורט יפה, והוא מאוד עמוק. כי לעולם חסדו לא רק על זה שניצלנו מסיחון ומאוג. כי לעולם חסדו על זה שהבאת את סיחון ואוג שיעלימו אותך. כי אתה עושה השמיים בתבונה. כי לעולם חסדו. אתה רוקע הארץ על המים, אתה השפלת אותנו ונתת לסיחון להיות מלך האמורי, אבל שבשפלנו זכר לנו, כי לעולם חסדו. ויפרקנו מצרינו, כי לעולם חסדו. חז"ל שואלים למה זה נקרא הלל הגדול. דעה אחת אומרת, כי כתוב שם הודו לאל השמיים. תראה איזה גודל, אל השמיים, כי לעולם חסדו. דעה שנייה אומרת, כי כתוב שם נותן לחם לכל בשר. והסיכום הוא שכי כתוב שם את שניהם. כי רצה הקדוש ברוך הוא שאל השמיים יוכר על ידי כל בשר. ורצה הקדוש ברוך הוא שהלחם שהוא נותן לכל בשר לא יהיה לחם חסד. כאילו היה רוצה לתת לחם חסד, אז הוא היה נותן לו את זה בחסד מלמעלה. אבל זה לא חסד. כי כשברא הקדוש ברוך הוא את העולם, אז הוא ברא עולם חסד ייבנה. כי אלמלא אתה מבין את זה, אתה לא תופס בשביל מה העולם הזה נברא. אלא אם כן הנחת היסוד שלך, והיא תהיה הנחה עצובה מאוד, שסתם מישהו רצה פה להתעלל בנו. מה רעיון לייצר מה שאין לו אף פעם את האפשרות להגיע למה שהנשמה שלו הייתה לפני שהיא הופיעה אצלו? אם אקח את הנשמה שלי למקום הגבוה ביותר ב-120 שנה, היא תהיה יותר ממה שהיא הייתה במקור כל הנשמות? אנוכי השם אלוהיך לא אשר בראתי את העולם, אלא אשר הוצאתיך מארץ מצרים. אז עכשיו מתחשק לך להגיד, ריבונו של עולם, אבל למה הורדת אותי לארץ מצרים? כי לעולם חסדו. כי רציתי ללמד אותך את היסוד של מציל עני מחזק ממנו ועני ואביון מגוזלו. אם תכלית הבריאה היא שנתאווה הקדוש ברוך הוא להיות לו דירה בתחתוניים, אז אנחנו נבין את כל הבוחר בשירי זמרה. כי אם מה שרוצה הקדוש ברוך הוא להיות לו דירה בתחתוניים, גם מיכאל וגבריאל הם תחתוניים לעומתו. כל מה שיש בעולם הוא תחתוניים. אבל סימן שלא הבנו מה אמרנו. כי תחתוניים ועליונים זה לא באופן אובייקטיבי. כי זה סך הכל פאטה מורגנה שלנו, תחתון ועליון. הרי אפס זולתו. תחתון פירושו המקום שבו הגילוי הוא הכי בהיעלמות. עליון פירושו שההיעלמות היא פחות נוראית. אתם יודעים למה נתאווה הקדוש ברוך הוא לדור במקום שיש בו הכי חושך? יודעים למה? כי האור האינסופי פה והאור האינסופי שם הוא אותו אור. אז איפה יתגלה יותר אור? כשיוסר החושך הכפול והמכופל? או שם, אצל מיכאל וגבריאל? הוא בוחר בשירים של כאלה שהם תמיד רק מזמרים. הוא בוחר בשירי זמרה, המלך הזה היחיד שמחיה את העולמים. ביה השם צור עולמים, בכל 15 המעלות של העולמות האלה, הוא בוחר בעמו ישראל באהבה. הוא בוחר בעמו ישראל באהבה כדי שהוא ירים את נשמת כל חי לברך. כדי שהוא ירים את רוח כל בשר איש לפאר ולרומם זכרך מלכנו. הזכרנו הבוקר, שוכחים, אבל העולם הוא הפוך ממה שחושבים. התשובה לילד שאינו יודע לשאול בהגדה של פסח היא והגדת לבנך ביום ההוא לאמור, בעבור זה עשה השם לי בצאתי ממצרים. שאלנו, מה צריך בדיוק להגיד לבן שאינו יודע לשאול? בעבור זה, בעבור מה? מה צריך להגיד לו? בעבור זה. בוא נראה את הפסוקים. כתוב שם בפסוקים כך: היום אתם יוצאים בחודש האביב, קורא שני פסוקים מוכרים מן הסתם. והיה הביאך השם אל ארץ הכנעני והחיטי והאמורי והחיבי והיבוסי אשר נשבע לאבותיך לתת לך ארץ זבת חלב ודבש. תמיד עניין אותי אגב למה להזכיר פה עוד פעם את החיבי והיבוסי אל ארץ זבת חלב ודבש. אולי תהיה לנו תשובה עוד רגע. ועבדת את העבודה הזאת בחודש הזה. שבעת ימים תאכל מצות. וביום השביעי חג לאדוני. מצות יאכל את שבעת הימים ולא יראה לך חמץ ולא יראה לך שעור בכל גבוליך. מה כתוב פה? לקיים מצוות. מה כתוב פה? לא לאכול חמץ. מה כתוב פה? לאכול מצות. כתוב פה לשמור חג ראשון וחג שני ביום הראשון וביום השביעי. כתוב פה יותר מזה. כתוב פה את קבוצת המצוות הראשונה בהיסטוריה. זה עוד הרבה לפני הר סיני. זה עוד לפני שהגענו למדבר ולמרה. בסדר? זה במצרים. והגדת לבנך ביום ההוא לאמור, בעבור זה עשה השם לי בצאתי ממצרים. קופץ מיד אבן עזרא ואומר, חס וחלילה לא להבין פה לא נכון. לא בעבור שיצאתי ממצרים אני מקיים עכשיו את המצוות וחוגג את פסח. כך תמיד הבנתי שאני עושה פסח כי יצאתי ממצרים. שאני מקיים מצוות כי אני רוצה להודות שניתנה לנו קבוצה גדולה של מצוות כמערכת הפעלה איך לחיות בעולם. לא! תשמעו טוב את הפסוק אומר אבן עזרא. הפוך לגמרי. והגדת לבנך ביום ההוא לאמור, בעבור זה שאתה תקיים מצוות, בשביל זה בכלל הוצאתי אותך ממצרים. שכחת? הרי מה סיכמנו? סיכמנו שלח את עמי בשביל מה? ויעבדוני. בשביל מה ריבונו של עולם אתה צריך את המצוות שלי? כי אני רוצה שאתה תעלה את כל העולמות ותחשוף את האור. בעבור זה עשה השם לי בצאתי ממצרים. ויודעים מה ישאל הילד שאינו יודע לשאול? הילד שאינו יודע לשאול הוא לא טיפש בכלל. הילד שאינו יודע לשאול מסתכל על כל סיפור יציאת מצרים. לא כתוב בשום מקום שהוא טיפש. כתוב שהוא כבר לא יודע מה לשאול. אתם יודעים למה? כי הוא שומע כל כך הרבה דברים מהחכם. על הלכות ועל דיונים פילוסופיים. הוא שומע את הכעס של הרשע. הוא שומע את התמימות של התם. והוא אין לו עכשיו שום דבר מכל הדברים האלה. יש לו רק בעיה אחת. הוא לא מבין מה אנחנו עושים פה בכלל בעולם הזה. אין לו מה לשאול. הוא גם לא רוצה כבר לשאול, כי התשובה שלך לא מעניינת אותו. כי הוא לא מבין מה עושים פה. כי הכל פה נעלם והכל פה מוסתר. וככל שהוא מעמיק יותר, הוא מגלה שהאלוה הרחום והחנון הוא גם אלוהי האלוהים. הוא לא רוצה לעשות חלות לאוג ולסיחון. והוא לא רוצה להיות קשור, הוא לא מבין מה רוצים מהחיים שלו. אתה יודע מה אתה צריך להגיד לו? אתה צריך להגיד לו שהקדוש ברוך הוא הוציא אותנו ממצרים בשביל שאנחנו נעלה את העולם הזה. הקדוש ברוך הוא צריך אותנו כדי שנקיים את מצוותיו. אתה צריך להגיד לו, ילד, אתה למדת את החיים הפוך. אתה למדת שהמערכת של המצוות היא מערכת הפעלות יפה למתנס כדי לשמור על מסורת כללית. ולכן מדי פעם אתה שואל, תגיד, אני לא יכול לשעמם אותי קצת פחות. ואתה אומרים הילדים, וואלה צודק. אז בוא אני אגיד לך את האמת כבר, ילד. הכל הפוך. הקדוש ברוך הוא עשה לי בצאתי ממצרים. כדי שאתה תקיים את מצוותיו. איך אומרת ההגדה, והגדת לבנך ביום ההוא יכול מראש חודש? תלמוד לומר ביום ההוא. אם ביום ההוא יכול מבעוד יום. בהיסטוריה היו דברים גדולים מאוד מבעוד יום, קורבן פסח, עשה. ההיסטוריה של יציאת מצרים התחילה בראש חודש, החודש הזה לכם. תלמוד לומר בעבור זה לא אמרתי אלא בשעה שמצה ומרור מונחים לפניך. מצה ומרור. יודעים למה? כי הילד שלך ישאל אותך שאלות לא רק על המצה אלא גם על המרור, ואתה תצטרך להגיד לו שהקדוש ברוך הוא הוציא אותנו ממצרים כדי שנקיים מצה ומרור. הודו לאל השמיים כי לעולם חסדו, הודו לנותן לחם לכל בשר כי לעולם חסדו. זה אלוהי האלוהים ואדוני האדונים, זה עושה השמיים מתבונה, זה שרקע את הארץ על המים והוציא אותנו ממצרים ובשפלנו זכר לנו ונתן כוח לסיחון ולאוג. וכשאתה עומד לקראת סוף ההגדה של פסח, מביאים את החצי הלא קשור של הפסוק ומתחילים להתפלמס בו. מציל אני מחזק ממנו ואני ואביון מגוזלו. אתה יודע מה עושה הקדוש ברוך הוא? כל הזמן הוא מציל אני מחזק ממנו. אתם יודעים מה המילה הדומה למציל? מושיע. משה. ובסוף משיח. המשה ימשה את יצרך משם, כמו שהוא משה את בת פרעו המשה. הוא היה המשה. ואתה משה. כשהזכרנו בשבוע שעבר, לי ברור היום, בלי ספק, שמה שלא ידע המן, שבחודש אדר מת משה ולא ידע שגם בחודש אדר נולד, ולכן הוא שמח בפור שנפל לו בחודש שמת בו משה. ודאי שהפתרון האחד הוא שבאמת באותו יום שהוא מת, באותו יום הוא נולד, 120 שנה, אבל אני יודעתי בעומק הפירוש הוא, ולא ידע המן הרשע הזה, שרק ביום שמשה מת, רק אז הוא נולד. עכשיו הכל מתחיל. עכשיו לא יותר סומכים על משה החי. עכשיו משה אמת בתורתו אמת. ולא ידע איש את קבורתו. ואתה צריך לגלות את משה. בעבור זה עשה השם לי בצאתי ממצרים. אז מה תעשה עם זה? זה היה לך לאות על ידך ולזיכרון בין עיניך. למען תהיה תורת השם בפיך. כי ביד חזקה. איך מעלים את העולמות? במעשה, בדיבור, במחשבה, במצוות, בעשייה. בעבור זה עשה השם לי. אין לי דרך אחרת. מה אתה שואל ילד, למה לא מספיקה הפילוסופיה? כי פילוסופיה הייתה הרבה יותר גבוהה לפני שנברא העולם. את העולם הזה ברא הקדוש ברוך הוא כדי שנסכל את האבנים ונגלה את האור. אי אפשר עם פילוסופיה לסכל אבנים. מה אתה שואל? למה צריך כל כך הרבה מצוות כדי להמשיך את פסח? כי סיפור מצרים ויציאת מצרים רק התחיל עכשיו. התחתנו. המאבק רק מתחיל. רק הוא מתחיל מעכשיו בנחת. הוא מתחיל מעכשיו ביחד. הוא מתחיל מעכשיו עם הקודש ברוך הוא. איש ואישה יש שכינה על גביהם. ומי שסיפר לך ילד שאז המאבק מסתיים, מקסימום תדון אותו לקו זכות. או שהוא לא מבין, או שהוא לא רצה לבבל אותך. מתחיל. עם הקודש ברוך הוא. בשותף. ביציאת מצרים. ואז באים וזועקים שבעת עניים אתה תשמע, צעקת הדל תקשיב את הושיע. מי עיד מלך ומי איש ולך ומי יערוך לך? יש את כל העליונים שבעולם, אבל אתה רוצה דווקא מהעניים, אתה רוצה דווקא מהדל. איזה מילים בעברית אלה? אתם יודעים מה זה דל? דל זה מישהו הכי דל ונמוך. דל זה הדבר היחיד שיכול לדלות את העולם מלמטה למעלה. דל בארמית זה להרים. דל עיני זה הרים את עיניו. גם בעברית לדלות. ארוממך השם כי דיליתני, אומר השפת אמת, זה ארוממך השם כי הרמת אותי, אבל לפני כן ארוממך השם כי שמת אותי שם כדי שאני אכיר את יציאת מצרים. מציל אני מחזק, שבעת עניים אתה תשמע, צעקת הדל תקשיב את תושיע, מייד מלך ומייש מלך, ואז מגיעים לסי בסוף. בפי ישרים תתרומם, בשפתי צדיקים תתברך, בלשון חסידים, בקרב קדושים. אמרתי לכם פעם, רב צבי יהודה זכר צדיק לברכה, היה אומר פה תמיד את המשפט הקבוע שלו. תסתכלו בכל הסיפורים, בכל האגדות, בכל הדפוסים, תמיד יש שם את הרביעייה. ועוצרים ברביעייה, זה יפה. יש שם גם את ראשי תיבות של יצחק ורבקה. וזה דברים עמוקים מאוד. יש דעות שחיברו את זה יצחק ורבקה. יש כאן דברים פנימיים גדולים מאוד מאוד מאוד. אם זה יצחק ורבקה מפני שזה מי שהרים את הכל מלמטה למטה 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 למטה, זה מי שמלמד על עם ישראל זכות במקרים הכי קשים בעולם. חז"ל מתארים איך שכשיבואו אל אברהם ויעקב ויספרו לו שבניך חטאו וכבר לא יהיה שום זכות אבות, יבואו אל יצחק והוא עם עקדת יצחק ירים את הכל. רב צבי יהודה קוק היה אומר תמיד, אבל למה עושים מזה ארבעה, זה חמישה? הוא היה אומר, זה הולך כך, בפי ישרים תתעלל, בדברי צדיקים תתברך, בלשון חסידים תתרומם, בקרב קדושים תתקדש. צדיקים זה יותר מישרים, חסידים זה יותר מצדיקים, קדושים זה יותר מחסידים, ויותר מכולם זה במקהלות רבבות עמך בית ישראל ברינה יתפאר שמך מלכנו לעד. יש יותר מצדיקים ויותר מחסידים ויותר מקדושים, רבבות עמך. למה צריך רבבות עמך? עכשיו תבינו את המשך התפילה. שכן חובת כל היצורים לפניך. לא הבנתי, אם חובת כל היצורים לפניך, אז למה אתה מפיל עליי את כל התיק? אני כבר עסוק, יש לי תיק אחר. נתחלק. כי תפקידכם רבבות עמך בית ישראל הוא להרים את העולם כולו. וכיוון שחובת כל היצורים לפניך, שידע כל פעול כי אתה פעלתו, ויבין כל יצור כי אתה יצרתו, אז מה זה יהיה הדרך, איך הוא יגיע? רק אם יאמר כל אשר נשמה באפו השם אלוהי ישראל מלך. לכן ישרים, צדיקים, חסידים, קדושים, לכל אחד יש תפקיד, והכל הכל מתבטל אל התפקיד הגדול של רבבות עמך בית ישראל, כדי שרבבות עמך בית ישראל ירימו את כל חלקי העולם למה שהוא צריך. כי מתאווה הקדוש ברוך הוא להיות לו דירה בתחתונים. נשמת כל חי זה סיום של כל הלילה הזה של הגדה של פסח. אוי ואבוי אם נסיים את סיפור יציאת מצרים בהיה סיפור יפה מאוד מאוד מאוד, וזה היה מזמן. סיפור יציאת מצרים שייך אליי כאן עכשיו במציל אני מחזק ממנו, במלחמה של היצרים שלי פה, במאבק שלי עכשיו בין משה לפרעה, במאבק שלי עכשיו בעולם הנעלם הזה. אני ממשיך את סיפור יציאת מצרים. אתם יודעים מה עושים בהמשך הלילה הזה וליל הסדר, מי שזוכים ועושים את זה? ממשיכים בשיר השירים. אתם יודעים מה זה שיר השירים? שיר השירים זה הרומן הכי גדול בין הדוד והראיה. איך הופכים את ההסתתרות למשחק מחבואים של אהבה. פשטתי את קוטנתי, איך החייל בשינה. דודי שלח ידו מלאחור, הדלת, מאחורי הדלת. נרוץ קדימה, נגיע אליו. לסוסתי ברכבי פרעה דימיתיך רעייתי. ריבונו של עולם, אין לך דימוי יותר טוב? זה הדימוי הכי 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 מרגש שמצאת לנו? סוסתי ברכבי פרעה, עדיף חמור מכל מקום. סוסתי ב... אתם חושבים שאני באמת מתרגש מהצלצולים שלהם עם הסוסים והפעמונים? אתם באמת חושבים שספרתי את זה בכלל? את סוסתי ברכבי פרעה. את הסוסה שלי ברכבי פרעה, אם אני מלך זה כי יש לי סוס. אני לא מלך בלעדייך. אם אני בכלל מופיע בעולם, זה כי את הסוס שרחב בו המלך, לבגדים שלבש המלך. אם אני לא רוכב, זה מפני שאת לא לקחת אותי ואמרת ככה יעשה. כל שיר השירים הוא לקחת את כל העולם של העלמות וההסתרות. זה הרי שיר של לברוח, זה שיר של אהבה במסתורים. בורחים בשדות, בורחים בקרמים, כל הזמן מסתתרים מהדלתות, מהצדדים. עד שבסוף, בסוף, בסוף נגיע להרי בסמים, אלך לי אל הר המור, אל גבעת הלבונה. וקום דודי וברח, ודמה לך לצבי. אתה יודע מה הסוף שם ברק זה מדהים? ריבונו של עולם, עכשיו אתה תצא ממצרים. כל הזמן אתה אומר לנו לצאת ממצרים. כל הזמן אתה שואל אותנו היקה. עכשיו אנחנו אומרים היקה. עכשיו אנחנו אומרים קום דודי וברח. היוגד לפרעה לאמור כי ברח העם. עכשיו תברח אתה. ודמה לך לצבי או לאופר האיילים על הרי בסמים. כי יציאת מצרים לא יכולה להיגמר בלי נשמת כל חי. אז אם היא השתבח של כל יום ונשמת כל חי והיא השתבח של שבת, זה הגבהה להנחתה של קריאת שמע ב-18, אז נשמת כל חי והיא השתבח של ליל הסדר, זה הסוף של כל סיפור ההגדה. עכשיו מסיימים את סיפור הלילה הזה. עכשיו נגמר הסיפור של הלילה, ואנחנו באים ואומרים, ריבונו של עולם, בלי שום היגיון, אנחנו אלה שמעבירים את הכל. תאווה לא שואלים שאלות. אבל אין שום היגיון אחר לבריאה. זה נכון, ודאי, מה שהרבי הזקן אמר על תאווה לא שואלים זה נכון, אבל הוא מתכוון בעל תאווה לא שואלים להגיד, לא שואלים כי אין שום היגיון. וזה שאין שום היגיון לא מוריד כלום. כי אמא שאוהבת את הילד שלה בגלל שהגובה שלו נראה אופטימלי, זה עצוב מאוד. למה ככה? זהו. טייבה. חסידים אומרים, אתם יודעים למה אשרי העם הזה? אשרי העם בגלל שכששואלים למה, אז השובה היא ככה. אשרי העם שככה. אצל הגויים לפעמים אומרים למה יאמרו הגויים. אבל אצלנו כל היסוד הוא הככה. כי זה ההיגיון. כי זה הלמעלה מטעם ודעת של הכל. ובשלוש דקות שאני מרשה לעצמי עד לסיום, עכשיו לא ניכנס לאף פרט בנשמת. אבל עכשיו כשתראו את המבנה של נשמת, תראו אותו פתאום במהלך אחר לגמרי. יש בו שאלה גדולה. רק נראה אותו במילה אחת, במבנה, בתבנית. נשמת כל חי תברך את שמך השם אלוהינו, ורוח כל בשר תפאר ותרומם זכרך מלכנו תמיד, מן העולם ועד העולם אתה אל. אתה הוא עד שלא נברא העולם, ואתה הוא מי שנברא העולם, ובכל העולמות העלמויות האלה אתה אל. ומבלעדיך אין עוד מלבדו, אין לנו מלך, גואל ומושיע, פודה ומציל ומפרנס ועונה ומרחם בכל עת צרה וצוקה. אין לנו מלך עוזר וסומך אלא אתה. אלוהי הראשונים והאחרונים, אלוה הכל בריאות, כל תולדות, המהולל ברוב התשבחות. אגב, יש כאן גרסה בכל, כי ברוב התשבחות נשמע לא טוב. הוא, ברוב הוא. בעומק, אתם יודעים מה זה המהולל ברוב התשבחות? כל אחד משבחים אותו, משבחים אותו, משבחים אותו, עד שלשלב משלם נמאס. די. יותר מדי, כבר אף אחד לא מאמין יותר. אי אפשר כל כך הרבה סוכר. זה הופך לקיץ'. אבל הוא, כמה שאתה מרבה, 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 אתה יודע, אמרת כלום. לכן אין מה להשבח, כי אתה מנסה, אתה לא יכול. לכן הוא מהולל ברוב התשבחות, המנהג עולמו בחסד ובריאותיו ברחמים. מהירים כאן הפרשנים, אגב, נפלא. לא המנהיג עולמו בחסד, כי זה יסתור את כל מה שאמרנו. הוא מנהיג את עולמו לפעמים בדין קשה מאוד. יש הבדל בין מנהג למנהיג. המנהיג עולמו בחסד, כך הוא מנהיג את העולם. מנהג עולמו בחסד, זה הוא מחזיק את הקונטרול. גם הדין הוא חסד. ובריאותיו ברחמים. את העולם הזה, את ההיעלמות, הוא מנהג בחסד ובריאותיו ברחמים. והשם ער אתה אומר הסתר פנים, אה, נכון? הנה לא ינום ולא ישן. המעורר ישנים והמקיץ נרדמים והמשיח אילמים והמתיר אסורים, העולם יתהפך ונהפוך הוא. והסומך נופלים והזוקף כפופים והמפענח נעלמים, לך לבדך אנחנו מודים. ועכשיו סתירה מאוד גדולה. אילו פינו מלא שירה קיים ולשוננו רינה כהמון גלב ושפתותינו שבח כמרחבי רקיע, זה שירה נפלאה, ועינינו מאירות כשמש וכירח, כל החושים, וידינו פרוסות כנשרי שמיים ורגלינו קלות כאיילות, אין אנחנו מספיקים להודות לך השם אלוהינו ואלוהי אבותינו ולברך את שמך מלכנו אפילו לא על אחת מאלף אלפי אלפים וריבי רבבות פעמים הטובות שעשיתם אבותינו ואימנו. ממצרים געלתנו, מבית עבדים פדיתנו, ברעב זנתנו, בסבא קלקלתנו, מחרב יצלתנו, מדבר מלטתנו, מחלאים רעים ונאמנים דיליתנו. עד אין עזרונו רחמך. זה לא היה פעם, זה היום, זה פה השנייה. ולא עזבונו חסדיך. ואל תתשנו השם אלוהינו לנצח. נו, אז מה המסקנה? שגם אילופינו היה מלא שירה קיים, נו, אז יש טעם להתחיל להודות? עדיף לשתוק, אין טעם. נכון? מצוין? אז למה אתה לא שותק? תראו מה כתוב עכשיו. אילופינו מלא שירה קיים ולשוננו רינה כמון גלה וכו' ורגלינו קלות כאיילות, אין אנחנו מספיקים. לכן, רק יהודי יכול להגיע למסקנה כזאת. על כן, איברים שפילגת בנו, ורוח ונשמה שנפחת באפינו, ולשון אשר שמת בפינו, הם יודו ויברכו וישבחו ויפארו. מורתי לתחביר הייתה מיד לאספת הורים על דבר כזה. מה אתה אומר? הכל הפוך. הרי הרגע אמרת שאין מה לעשות. כאילו פינו מלא שירה קיים, על כן. לא פינו. האיברים שפילגת, אני מתכוון פה לחלקים של העצמות שעוד יש. מה? אבל מה הלך בו פשט פה? ולשון השוסה, הם יודו ויברכו וישבחו ויפארו וירוממו ויעריצו ויקדישו וימליכו את שמך מלכנו תמיד. כי כל פה לך יודע וכל לשון לך תשבע, כדבר שכתוב כל עצמותי תאמרנה השם יחמוך, מציל עמי מחזק ממנו. אתם זוכרים שבזה התחלנו? עכשיו תשמעו את התשובה. המגיד ממזריץ' הסביר את זה במשל. משל ידוע שהדרשנים ככה העריכו אותו ועיבו אותו לכל הכיוונים, ואם זמננו היה בידינו זה יכול לקחת שעה. אבל המשל הוא מאוד קצר. המגיד ממזריץ' שהמשיל את זה תמיד למלך, שהיה לו אוהב גדול מאוד. עבד שהוא מאוד מאוד אהב אותו. מאוד אהב אותו. נדמה לי שכבר במשל המקורי המדובר הוא בעבד יהודי, ושלא אהבו אותו האחרים, וזה התפתח בכל מיני צורות המשל של המגיד, תלמידו של הבעל שם טוב. והמלך שמאוד אהב אותו גרם לרבים אחרים בין העבדים להרבה קנאה, רצו להפיל אותו. אמרו למלך, שמע אדוני המלך, אתה יודע מה, תגיד לעבד הזה, אם הוא כל כך אוהב אותך, שיעשה לך סעודה, אבל משלו, נראה מה הוא מוכן לתת בחיים. והוא מזמין לבית שלו את המלך עם המלכה והשרים הכי חשובים, וזה, נראה מה הוא כבר יעשה. נתן לו כמה חודשים, אמר לו תכין לי סעודה. והעבד הזה לא ישן בלילות, לא קנה את הסרוויזים הכי יפים של זהב, אבל פתאום נזכר מה יש למלך ופרץ בבכי יותר גדול. שם על הזהב מה הראה שכל מה שהוא עושה לא שווה כלום. סוף אמרה לו אשתו החכמה, תשמע, מה אתה חושב שהמלך בא לראות את הזהב שלך, יש לו יותר יפה. בוא נעשה לו את זה מה שנקרא הכי ביתי. כן, והכינו באמת יפה יפה כפרי כזה, עם הלפה, עם הריח רק שלי. מצוין, אבל רק כשהמלך נכנס והוא ראה את החומוס עם הפיתות, לא המלך, הוא נהיה עצוב, הוא לא ידע מה הולך להיות. הרעיון הוא מצוין. הוא אגב לא החזיר שום דבר מהכלים, הוא מוכן לרכוש עוד מיליונים, אבל הוא לא ידע מה לעשות. המלך אכל והיה מאוד מבסוט, הוא דווקא נורא נהנה מהרעיון שזהו, כבר המון זמן לא אכל חומוס עם לפה, מאוד נהנה. אבל כל החבר'ה, הנשמות הטובות שהיו מסביב, כל הזמן הסתכלו ואמרו למלך, רק על דבר אחד תסתכל, תסתכל על הפנים שלו, תראה כמה הוא עצוב כל הזמן. תראה, תראה, תסתכל. בינתיים גם יצאה שמועה, והוא סיפר תוך כדי, אתם יודעים, שמבליעים, קניתי את כל כלי הזהב, וקניתי את כל זה, אבל מה זה בכלל, איך אפשר להעלל אותך, ובסוף, הנה האוכל של אשתי, ובכל הדרשה, כל הזמן אמרו, תסתכל על הפנים שלו. טוב, באו ושכנעו אותו שזה היה מהפה ולחוץ, כי עובדה שהוא היה עצוב. אמר להם, מה אתם מדברים? אמרו לו, בשביל מה, עובדה שהוא לא הוציא כסף, וזה אמר, כן, הוא אמר, למה? אמרו לו, אתה יודע מה? תבדוק. תגיד לו שיעשה לכבודך סעודה וארמון. בוא נראה איך שם יהיו הפנים שלו. הכין סעודה עם הכלי זהב הכי יפים, עם היעלומים, עם הכל. הגיע המלך לסעודה, והעבד צוהל, רץ ממקום למקום. חזרו אליו, אמרו לו, אתה רואה? אוהב אותך? פיתה הוא לא רוצה לבזבז עליך. תסתכל. כאן הוא היה עצוב. עכשיו הוא שמח. כשזה על חשבונך, הוא שמח. מלך כועס מאוד, מכניס אותו מיד לכלא, ובדרך הוא אומר, תן לי רק מילה אחת להגיד לך. סעדי במרומים. אתה יודע מה היה ההבדל רק אחד? אתה יודע איזה ניסיון קשה אתה נתת לי לפני כן? אתה אמרת לי שמהכלים שלי אני אעשה לך סעודה. איך אני יכול לעשות לך סעודה מהכלים שלי? אז 3 חודשים לא הפסקתי לחשוב רק על זה. בפעם השנייה אמרת לי לעשות לך סעודה מהכלים שלך. זה אני יודע. אמר המגיד, אילו פינו מלא שירה קיים, ולשוננו הנה כמון גלם, וספטותינו שבח, וידינו פרוסות, ורגלינו קלות קיילות. אין אנחנו מספיקים להודות לך על אחת מאלף אלפי אלפים וריבי רבבות. אז מה אנחנו עושים? על כן איברים שפילגת אתה בנו, ורוח ונשמה שנפחת אתה באפינו, ולשון אשר שמת אתה בפינו, הן הם יודו ויברכו וישבחו. זה בכלל לא שלי השפתי. חשבתי פעם, הזכרנו את זה. אתם יודעים שצריך לסמוך גאולה לתפילה. אז לכן בסוף תפילת שחרית, מיד כשמסיימים גאל ישראל, מתחילים 18. נכון? אסור באמצע שם הדרשות. רק יש פסוק אחד שכן אומרים באמצע. השם, שפתי תפתח, ופי יגיד תהילתך. שואלים חז"ל, הרי זה הפסק, סיכמנו שלא מפסיקים בין גאולה לתפילה. אומרים חז"ל, זה לא הפסק, כיוון שתקנו, אז גאולה עריך את התפילה, מה כיוון שתקנו? הם היו מתקנים את כל ה... זה גם היה זה. זה משהו לא יאמן. אתם יודעים למה זה לא הפסק? תשמעו טוב. כי הגאולה זה לא גאולנו השם צבאות, שמו קדוש ישראל, שירה חדשה, שיבחו גאולים, לא זו הגאולה. אתם רוצים לדעת מה זאת הגאולה של ישראל ממצרים? הגאולה היא ההבנה שלי שהשם, השפתיים הם לא שלי, הם שלך. אם אתה תפתח את שפתיי, אז פי יגיד תהילתך. זה סימן שיצאתי ממצרים. השם שפתי תפתח ואיברים שפילגת בנו ורוח ונשמה שנפחת באפינו. אתם יודעים איך אני יודע אם יצאתי ממצרים או לא? יש לי תוכנית כזאת להלל את הקודש ברוך הוא, ואז אני אומר, ריבונו של עולם, אם אתה רוצה עוד 2 שניות השפתיים שלי לא זזות. אין לי כלום, זה נטו שלך. אנחנו מסיימים ספר שמות השבת. אתם יודעים איך ספר שמות מסתיים? ספר הגלות והגאולה, הספר שמשה רבינו הוציא אותנו ממצרים, שהקודש ברוך הוא שלח את משה, הספר של איך נכנסים ואיך יוצאים. תשמעו איך מסתיים ספר שמות. רק מי שמבין את זה מבין מהי גאולה באמת. היחס הענן את אוהל מועד, וכבוד השם מלא את המשכן. מה קרה לפני כן? ויחל משה להקים את המשכן, ויקים את החצר סביב למשכן. משה רבינו סיים את המשכן. ואז איך מסתיים הספר? ספר הגאולה. ולא יכול משה לבוא אל אוהל מועד. מה? הסיום הוא שמשה לא יכול? הוא לא יכל גם לפני כן. עכשיו הוא לא יכול אחרי החתונה. ולא יכול לבוא משה אל אוהל מועד, כי שכן עליו הענן וכבוד השם מלא את המשכן. מה, אבל בטאבו זה שלך, לא? אין לך מפתח? איך אני יכול להיכנס לפה בכלל? אין פה שום דבר שלי. אילו פינו מלא שירה קיים, אם היה לי פרוטון אחד שלא הייתי יודע שהוא אפס, אז לא הייתי יוצא ממצרים. אתם יודעים מהי הדרגה הגבוהה ביותר שמשה רבנו הגיע אליה בסוף ספר הגלות והגאולה? שהוא עומד בכניסה על המשכן שהוא בנה, על כל עמוד, על כל וב, על כל קרש, על כל קרסים, ולא יכול לבוא, כי שכן עליו הענן. אז מה עושים? ולא יכול לבוא. אז מחכים שבת אחת, ויקרא אל משה, וידבר השם אליו מאוהל מועד לאמור. הויקרא כתוב שם עם א' קטנה, ויקרא. אומרים חז"ל, ויקרא עם א' קטנה, א' זעירה. תסתכלו שם בפסוק, א' זעירה. ויקרא בלי א' זה מילה הפוכה, זה ויקר. ויקר מזכיר לנו את השבוע שעבר, אשר קרחה, קור, מקרה, קרי, טומאה. ויקרא אל משה, אתם יודעים מה הפירוש במקרה? משה רבינו עומד שם בכניסה למשכן, הוא רואה את הענן, כבוד השם מלא את המשכן, אין לו שום אהבה אמינה בכלל שהוא יכול להיכנס לפה. הקדוש ברוך הוא צועק, משה, הוא מסתכל בצדדים, לאיזה מוישה הם מתכוונים? הוא ודאי לא שייך לפה. מה הקשר שלו לפה בכלל? זה בטח במקרה. אתם יודעים איך מתחיל ספר הקדושה, ספר הקורבנות, ספר הטהרה, ספר הכהנים? במילה ויקר. פעם שמתם לב לזה? זה דבר לא יאמן. ספר הקדושה מתחיל בויקר עם א' קטנה, עם אלופו של עולם. אתם מבינים מה זה נתאבה להיות לו דירה בתחתונים? משה רבינו צריך למשות גם מהוויקר. כאשר ירים משה את ידיו וגבר ישראל, וכאשר יניח וגבר הוויקר. אז מאיפה יש לו כוח? מעל כן רק איברים שפילגת בנו. אני לא קשור לזה בכלל, אני בכלל לא נכנסתי פה. אז מגיעים לכל הישתבח שמך לעד מלכנו. איך פתחנו בשם המוז'יצר? אתם מבינים למה הבוחר בשירי זמרה זה לא פחות מהבוחר בדברי תורה? כי הקדוש ברוך הוא בבחירות, כשהיה לו את השירים הכי משורשרים, עם השורשים הכי ברורים, עם המשוררים וחיות הקודש והאופנים והקרובים והשרפים, עם השירים שאף פעם לא נזמרים, החליט שהוא בהווה מתמשך בוחר בשירי זמרה. כי רק כך הוא יוכל להיות מלך יחיד שמחיה את העולמים. וכדי שזה יקרה, צריך היה להיות עבדים במצרים, ולצאת ממצרים, ולהתחיל מיציאת מצרים את הדרך אל הגאולה הגדולה, שבה לא בחיפזון תיצאו. את הדרך לגאולה שבה לא יוצאים ממצרים ומהר מהר מגיעים להר סיני ומקבלים השראה מלמעלה, אבל אחר כך מתברר שהכל כדי שנוכל להתחיל לדעת לאור מה הולכים, אלא מגיעים להעלאת הכל, 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 עד שהקדוש ברוך הוא יקרא מאוהל מועד, ויקרא את כל הויקר מאוהל מועד לאמור, אדם כי יקריב מכם קורבן. מכאן ניכנס בעזרת השם בשבוע הבא למרצה.